שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו בעזרת השם בשעה טובה מסיימים את מסכת סוטה. אני חושב שכשהתחלנו את המסכת הזכרנו שרבים נהגו בימי הספירה ללמוד מסכת סוטה, אז אמנם אנחנו עדיין לא הגענו עד ממתת, אבל אנחנו ככה לקראת ירושלים ולקראת שבועות צריכים לסיים את המסכת הזו בעזרת השם ובשעה טובה ומוצלחת. אז כפי שראינו, הסוגיות האחרונות של מסכת סוטה מוקדשות לעניינים של ירידת הדורות ולעניינים של התחלנו משרבו הנואפים, משרבו הרוצחים בענייני עגלה ערופה וסוטה, אבל הדבר הולך ונמשך לעניינים נוספים שקשורים להתמעטות הדורות, לירידת הדורות וכו'. והסוגיה האחרונה ממש במסכת היא סוגיה שמחולקת לשלושה חלקים, וגם אנחנו באופן חריג לא נלמד בדיוק לפי הסדר, אלא נלמד אותה לפי אותם שלושה חלקים. החלק הראשון מדבר על גזרות או הלכות נוספות שנקבעו עקב התמעטות הדורות, אבל בדגש על גזרות שקשורות לחורבן. החלק השני מפרט את שבחיהם של חכמים, דהיינו מי שמת רבי עקיבא בתל כך, מי שמת רבי בתל כך, כפי שנראה עוד מעט. ולבסוף דברי חז"ל הידועים על דור של עקבתא דמשיחא. במשניות המדויקות הקטע הזה חסר, הוא לא חלק משישה סדרי משנה, אבל מדובר על ברייתא נוספת שלפחות כמו שזה מוצג בגמרא שלנו ממש הפכה להיות חלק מן המשנה, וכאמור כל אחד מן החלקים הללו עומד בפני עצמו ואנחנו בעזרת השם נראה אותם כסדרה. ובכן, אומרת המשנה דף ממתת עמוד א', החלק הראשון כמו שאמרתי במסגרת עניינים שקשורים להתמעטות הדורות ולדור החורבן, גזרות שגזרו חכמים עקב החורבן. אומרת המשנה, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. הגמרא מיד תסביר שמדובר על סוג מסוים של כלי נגינה. לא שלחתי את זה מקודם, אבל צילמתי את הדף מהמהדורה של הרב שטיינזלץ עם התמונות והאיורים, כי יש כאן חלק אחד בסוגיה שכמו שכבר קורה לנו לפעמים אין הרבה מה להסביר, פשוט צריך לראות איך זה נראה. ואם כן, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס, בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות ושלא ילמד אדם את בנו יוונית, בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הקלה באפיריון בתוך העיר. אפיריון היה מין אלונקה כזאת, מין מושב כזה שמחזיקים על הכתפיים, מאוד מהודר, אלא שפה רבותינו התירו שתצא הקלה באפיריון בתוך העיר. אז זה החלק הראשון של המשנה, וכאמור הוא מתאר שלוש גזרות, פולמוס של אספסיאנוס, פולמוס של טיטוס ופולמוס האחרון. באופן פשוט, אספסיאנוס, טיטוס מוכרים לנו מן המרד הגדול, אספסיאנוס שהתחיל את המאבק במרד, אחר כך הפך להיות קיסר וטיטוס בנו החליף אותו וכמובן החריב את בית המקדש, אם כי רשי כאן אומר שפולמוס האחרון זה חורבן בית המקדש. ואם ככה צריך קצת להקדים את אספסיאנוס ואת טיטוס. סדרי הדמנים, דיברנו על זה הרבה פעמים בבית שני בכלל, בסוף ימי בית שני בפרט, לא הכל ברור עד הסוף, אבל על כל פנים היו כאן שלושה גלים של פולמוסים. לצערנו לעם ישראל לאורך הדורות לא ממש חסרו פולמוסים, ויש כאלה שאומרים בכלל שפולמוס האחרון מגיע עד כדי מרד בר כוכבא אחרי החורבן. אז שוב, כאמור, לא חסרו מרידות ולא חסרו פולמוסים, אבל סוף כל סוף שלוש גזרות יש כאן. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו לא נלמד לפי הסדר, אני עובר לגמרא בדף ממתת עמוד ב', באור החלק הזה של המשנה. אמר רב, לא שנו שאסרו עטרות חתנים אלא של מלח וגופרית, כנראה מדובר על סוגים של אבנים יקרות שהיו עושים מהם כתר לחתן. יש כאלה שמסברים שמדובר על כתר של זהב שהיו מגלפים אותו בעזרת המלח והגופרית. על כל פנים דווקא את זה אסרו על החתן, אבל של הדס ושל ורד מותר. כלומר, בסך הכל לעשות לו איזושהי עטרה מן הצומח זה לגיטימי. שמואל אמר, אף של הדס ושל ורד גם כן אסור, אבל אם עושים של קנים, מין כתר כזה של קנים הכי פשוט שיש, או של חילת, זה מותר. לוי אמר, אף של קנים ושל חילת אסור, וכן תני לוי במתניתי, אף של קנים ושל חילת אסור, כלומר כל כתר שהוא בראשו של חתן, הכל נאסר. ועד רבה, אנחנו נוהגים, מי שהיה פעם בחופה יודע ששמים אפר בראש חתנים, ומזכירים בדבר הזה את החורבן. ועל האירוס, כמו שאמרתי, זה הקטע בגמרא שלא כל כך נסביר, אני לא שלחתי מקודם, אני אשלח אחר כך את התמונות. מהי אירוס? אמר רבי אלעזר, טבלה דחד פומה. רבה ברבונה, עבד ללברי תנבורה, שזה איזשהו כלי, יש כאן מחלוקת בין הראשונים, מהם זה יותר דומה לסוג של פעמון או לסוג של תוף, אבל ככה או ככה מדובר על איזשהו כלי נגינה. אם כן, טבלה דחד פומה, זה האירוס וזה אסור. רבה ברבונה עשה לו משהו קצת דומה, אתה אבוה ותברי. ממש שבר את הכלי הזה, כי הוא אמר, זה דומה מדי לאירוס שאותו אסרו חכמים, לאותו תוף גדול. אמר לי, מחלף בתו הדחד פומה, זיל אביד ליפומה דחצבה או בפומה דקפיזה. כלומר, המקסימום שמותר בחתונה זה לקחת איזה קד או איזה ארגז וקצת לתופף עליו, אבל לא יותר מזה, לא אותם כלי נגינה מיוחדים, שכאמור הם חלק מאותה גזרה של החורבן. בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות קלות. מהי עטרות קלות? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, עיר של זהב. תנא מיהכי, זהו עטרות קלות, עיר של זהב. כלומר, איזשהו תכשיט יוקרתי במיוחד, יפה במיוחד, עיר של זהב, וזה מה שנאסר בפולמוס של טיטוס גם לקלות, אבל עושה אותה כיפה מעילת, עוד פעם גם כאן קצת קשה להסביר, אבל מדובר על, לא, סליחה, כיפה מעילת, מדובר על איזשהו, לא בדיוק טול, אלא כובע מצמר, וזה ודאי מותר לעשות לקלות, ועל זה אומרת הגמרא, מה שהתחלתי לומר, תנא אף על חופת חתנים גזרו, מהי חופת חתנים? זה הוריות המוזהבות. וגם כאן, לא לגמרי ברור, האם מדובר ממש על החופה, כמו שאנחנו מתארים את החופה, דיינו הטלית שפורסים מעליהם, או על משהו שהם ממש לובשים, כידוע מן הגדות המזרח, זה שחלק מן החופה זה שהחתן ממש פורס את טליתו על קלתו. כלומר, יש גם הטלית שלמעלה, וגם הטלית שממש מתלבשים בה, על כל פנים, זה אותה חופת חתנים שגם עליה גזרו, תנין המיהכי, אלו הן חופת חתנים, זה אוריות המוזהבות, אבל עושה פפירית ותולה עוד בה כל מה שירצה, דהיינו איזושהי חופה, אבל קצת יותר מצומצמת, קצת יותר צנועה. אז שוב אני מתנצל, אין לי פה הרבה מה להסביר, נשכח אחר כך את התמונות של כיצד בדיוק כל דבר נראה. הלכה למעשה, כאמור, עטרות חתנים נאסרו לחלוטין, וגם היום, גם אם הקלה מתקשטת בקישוט זה או אחר, הרי שהחתן לא מתקשט כלל, כך פוסק הרמב"ם פרקי מלכות העניות, ואחר כך גזרו על עטרות חתנים שלא להניחם כלל, ושלא יניח החתן בראשו שום כליל, שנאמר, ביחזקאל עשר המצנפת והרם העטרה, וכן גזרו על עטרות קלות, אם היו של כסף או של זהב, סליחה, וכן גזרו על עטרות קלות אם היו של כסף או זהב, אבל של גדיל, דהיינו של מיני מלבוש, של בדים, זה מותר לקלה. התוספות במסכת שבת, וכך גם הרמב"ן בתורת האדם, מדגישים שכל האיסורים שיש כאן בסוגיה הם אך ורק בחתונה, הם אך ורק בזמן של שמחה. אבל לשאר בני אדם לא גזרו, וההוכחה או החזקה שהם מביאים, כאשר הגמרא מדברת על התכשיטים של הקלות, היא נותנת כדוגמה את עיר של זהב, שזה מזכיר לנו ממש מנהנה די יומה, בסדר? את ירושלים של זהב, מאיפה זה מוכר לנו? מרבי עקיבא שעשה לאשתו, איך הוא עשה לאשתו? זה אסור. על כורחנו שזה אסור דווקא לקלה, בזמן החתונה, בזמן החופה, אבל באופן כללי הדבר הזה מותר לאחרים, וכך פוסק גם השולחן ערוך באור החיים בסימן תף קוף סמך. לגבי הפולמוסים השונים כאמור שגזרו באותה התקופה, הרי ש בתוספתא כאן אצלנו במסכת סוטה אנחנו מוצאים את הדיון המרתק שלאחר החורבן, כאשר באו ואמרו שבעקבות החורבן לא נאכל בשר ולא נשתה יין ולא נוליד ילדים וכן הלאה וכן הלאה, זו הדרך. והאיזון העדין שקבעו חז"ל בין הצורך להמשיך בחיים בצד החורבן לבין כל אותן פעולות שאנחנו עושים זכר לחורבן. אז כאמור התוספתא מקורה כאן אצלנו על משנתנו, אנחנו מכירים את זה יותר מהגמרא ובבא בתרא, כמובן בסוף חזקת הגמרא שמסיימת פרק חזקת הבתים עוסקת בתוספתא הזאת במסכת סוטה על אותן גזרות שגזרו סביב החורבן. זאת כאן הגזרות הללו. כאמור רוב הגזרות אנחנו מבינים לחלוטין, הן מדברות על לא להתקשט יותר מדי, לא להתנאות יותר מדי, לזכור את החורבן, אבל נאמר במשנה שבמסגרת אותו פולמוס גזרו גם שלא ילמד את בנו יוונית, שזה כבר לא קשור לאיזה קישוט או משהו יוקרתי, אלא פשוט לא ללמוד יוונית. ועל זה מספר את הגמרא, וזה כאמור קצת מסבך אותנו כאן עם סדרי הזמנים. תנו רבנן כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. המאבק הזה בין הורקנוס ואריסטובלוס, בניה של המלכה, המאבק הזה היה כ-100 שנה לפני החורבן, ולכן יכול להיות שחלק מן הפולמוסים של המשנה לא מגיעים ממש עד המרד הגדול בזמן החורבן, אלא קודם לכן. אבל ענייננו, המהות היא החשובה, ובכן צרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והייתה שם מלחמת אחים קשה, כאשר הורקנוס שהיה מבחוץ, גייס את הצבאות הרומאים, עוד לפני שהם באו להחריב את המקדש, גייס אותם למלחמה באחיו אריסטובלוס שמבפנים, אבל גם אלה שנלחמים מבחוץ עדיין נוח להם, שעבודת המקדש נמשכת כהלכתה, ולכן בכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. היה שם, כלומר בתוך העיר, זקן אחד שהיה משתף פעולה עם הורקנוס שמבחוץ, שהיה מכיר בחוכמה יוונית, לעז להם בחוכמה יוונית, אמר להם כל זמן שעוסקים בעבודה, כלומר כל זמן שהנצורים בפנים ממשיכים להקריב תמידים ולעבוד במקדש, אין נמסרים בידכם. למחר שישלו להם דינרים בקופה ועלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה נעץ ציפורניו, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. אותה שעה אמרו, ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חוכמה יוונית, ועל אותה שנה שנינו, מעשה ובא עומר מגגות צריפים, באופן פשוט צריפים שמוכרת לנו, אולי מקום אחר, אבל הכוונה שמדובר על מעגל שני ושלישי ביחס לירושלים. בדרך כלל את העומר מביאים סמוך לירושלים, אבל בעקבות המצור על ירושלים ומלחמת האחים, היה צריך להגיע למקומות יותר רחוקים כדי להביא את העומר, וכך גם את שתי הלחם שהביאו מבקעת עין סוחר, שוב בגלל שסביבות ירושלים לא הייתה תבואה חדשה, לא לעומר ולא לשתי הלחם. אז האיסור לגדל חזירים, וארור מי שיגדל חזירים, נפסק הלכה פסוקה, ברמב״ם, בשולחן ארוך, ולעומת זאת הנושא של חוכמה יוונית לא מצאנו בכלל. כי כבר הגמרא עצמה מקשה האומנם, האומנם אסור ללמוד חוכמה יוונית, שואלת הגמרא, הנה, והאמר רבי, בארץ ישראל לשון סורסי למה? סבירים המפרשים, סורסי מלשון סורי, והכוונה היא לאיזשהו ניב משובש של עברית, של ארמית. הדמיון הכי קרוב אצלנו זה כמובן היידיש. מה זה יידיש? יידיש זה גרמנית משובשת, מטובלת במילים בעברית. ולכן רבי אומר, למה לדבר מין לשון מעורבבת כזאת? למה לדבר לשון סורסי? אלא, או לשון הקודש, או לשון יווני. יש לך שפות יפות, לשון הקודש ודאי, אין יפה מלשון הקודש, אבל אומר רבי גם לשון יווני. גם מותר ללמוד יוונית, אז איך אמרת שאסור ללמוד חוכמה יוונית? ואמר רב יוסף אותו דבר, בבבל לשון ארמי למה? אלא או לשון הקודש או לשון פרסי. שוב, הארמית שלהם כנראה היה איזשהו שילוב בין עברית לפרסית, איזושהי לשון משובשת כזאת כמו היידיש, אז למה לדבר ככה? למה לא לדבר שפה צחה ונקייה? עונה הגמרא, לשון יוונית לחוד וחוכמה יוונית לחוד. רבי אומר שהלשון היוונית היא לשון יפה, לשון נהדרת, לשון שוודאי אפשר ללמוד. לא רואה בזה בעיה, ובאמת בסוגיות אחרות בגמרא מסכת מגילה אנחנו רואים שאפשר לקרוא מגילה ביוונית וכן הלאה וכן הלאה, כלומר באמת יש חשיבות לשפה. זה עדיין לא אומר ללמוד חוכמה יוונית. ועדיין שואלת הגמרא, וחוכמה יוונית מאסירה? ואמר רב יהודה, אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב, ויש כאלה שלא גורסים כאן מהי דכתיב, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, מגילת איכה כמובן, 1,000 ילדים היו בבית אבא, וזו אמירה מדהימה, 500 למדו תורה ו-500 למדו חוכמה יוונית. בבית אבא, כמובן בבית הנשיא, באקדמיה הנשיאותית, היו שתי מגמות. הייתה מגמת תלמוד, והייתה מגמת יוונית. ו-500 למדו כאן, ו-500 למדו שם. ואיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, כי לא נשתיירו מהן, אלא אני כאן ובן אחי אבא באסיה. כנראה הכוונה, אחד ממגמת תלמוד, ועוד אחד ממגמת יוונית שנמצא אי שם באסיה. אז הנה אתה רואה שבאקדמיה הנשיאותית, בביתו של הנשיא, בוודאי היו לומדים יוונית. היו לומדים ליוונית בגדלות, 500 תלמידים. עונה הגמרא, שני של בית רבן גמליאל, דקרובין למלכות הב. כלומר, באופן עקרוני באמת לא לומדים חוכמה יוונית, אבל אלה שקרובים למלכות, להם כן התירו ללמוד חוכמה יוונית, דהיינו לא מספיק רק שילמדו את השפה, אלא הם צריכים ללמוד גם את התרבות, צריכים ללמוד גם את הפילוסופיה וההשקפה, כי בלי זה אותם מקורבים למלכות בעצם לא יכולים לממש את תפקידם ולא יכולים לבצע את התפקידים שמוטלים עליהם בחצר המלכות. ואם כן, מסקנת הגמרא שאכן לגדל חזירים אסור, וזה כמו שאמרתי גורף, ואילו ללמוד חוכמה יוונית מצאנו לפחות מי שהתירו לה. והאיסור פחות חד משמעי, כמו שהדגשתי מקודם, לא נזכר ברמב"ם, לא נזכר בשולחן ערוך. אגב, אנחנו מתחילים להתכונן לחג השבועות. העניין הזה של האיסור ללמוד חוכמה יוונית מזכיר לנו את הגמרא במנחות בדף צדיתת, כאשר שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו שילמד חוכמה יוונית, ומה הוא משיב לו? אם תמצא זמן, שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, שם תוכל ללמוד חוכמה יוונית. אבל גם הגמרא שם תומכת בזה שאין איסור בללמוד חוכמה יוונית, אלא רק ביטול תורה. זה ביטול תורה ללמוד חוכמה יוונית, אבל זה לא אסור. ולכן הוא אומר לו בזמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה, וכידוע, באמת לאורך הדורות זה לא נתפס כאיסור מובהק לעסוק בחוכמה יוונית, לעסוק בפילוסופיה, מי לנו גדול מהרמב״ם ואחרים מן הראשונים, שבוודאי עסקו בדברים הללו. הוא מבואר באחרונים, תראו למשל בכנסת הגדולה, על הטור ביורדיה בסימן רשמ"ה, שבאמת מסבירים שוודאי כאשר תורתו עיקר, ואדם קובע עיתים לתורה כפי שנדרש, במצב כזה אכן מותר גם ללמוד חוכמה יוונית, וכדרך שכתבו על הרמב״ם. זו מצטט שם הכנסת הגדולה, ובספר באר שבע כתב שומר נפשו ירחק מחוכמה יוונית. ושני הרמב״ם שלמד כל התורה כולה ורב גוברי. טוב, אבל סוף כל סוף לרמב״ם, או למי שמתקרב למדרגת הרמב״ם, הותר גם ללמוד חוכמה יוונית. אז מה עם סוגייתנו? מה עם אותה גזרה שגזרו ארור מי שילמד את בנו חוכמה יוונית? על כוחנו לפרש כפי שמפרש כבר בסוף תקופת הראשונים הריבש. ולריבש יש תשובה בשוט הריבש כסימן ממהי. ונשאל הריבש כך, ומה ששאלת, מהי חוכמה יוונית אשר התרחק האדם? האם הם אותם ספרים המפורסמים בעולם כספרי הטבע וכו' וכו'? אומר הריבש תשובה, מה שהוזכר שם בפרק האחרון במסכת סוטה דף ממתת, נראה שאין הספרים ההם, כלומר אותם ספרי מדעי הטבע והפילוסופיה, אין הספרים ההם בכלל גזרה זו, שאם מצד שהם כתובים בלשון יווני, הלשון לא נאסר וכולם היו בקיאים בו, ואם מצד החוכמה בעצמה, אז מה זה קשור לסיפור בגמרא, שהיה שם זקן אחד שלעז להם ביוונית, ולכן מסביר הריבש, ולכן נראה שחוכמת יוונית היא לדבר בלשון יווני בחידות ובלשון סתום, שלא יבינו אותו ההמון, רק אותם שלמדו והורגלו באותן חידות. וחידות כאלו, כשנאמרו בלשון יווני, הם שנקראים חוכמה יוונית. וזוהי שאסרו משום מעשה שהיה, והתירו לשל בית רבן גמליאל, מפני שהיו קרובים למלכות והיו צריכים לה. כי כן היה דרכם בחצר המלך, למען לא יבינו הכל דברי סתריהם וסודותם. כלומר, לא מדובר על חוכמה יוונית או על פילוסופיה, ודאי לא על מדעי הטבע. מדובר על איזשהו דיבור סתר, ולכן גם אותו זקן לועז להם מבפנים, כדי שלא יבינו מבפנים מה הוא אומר, ושהוא משתף פעולה עם אלה שבחוץ. מה מדובר על איזושהי התפתלות, איזושהי התחכמות, איזושהי הערמה, דיבור שכל כולו בלשון סתר, זה מה שנאסר, כך מסביר הריבש, הוא מסיים את אותה תשובה ואומר, אמנם ספרי הטבע המפורסמים לא מן השם הוא זה, כלומר, כמו שהסברתי, ספרי הטבע הם לא בכלל האיסור של לימוד חוכמה יוונית, אבל ראוי להימנע מהם אם הם מתאמצים לעקור עיקרי תורתנו הקדושה, ובפרט שני עמודי התווה שהראשי נכונה עליהם, שזה חידוש העולם והשגחת השם יתברך. כלומר, כן, יש בעיה ללמוד חוכמה יוונית, אבל זה כאשר יש מחלוקות יותר מעמיקות בעולם של אמונות ודעות, בעולם של השקפות, ואז באמת יש בעיה ללמוד חוכמה יוונית, אז כך כנראה מסקנת הסוגיה. טוב, כך לגבי חוכמה יוונית, אבל כדי להוכיח שבאמת לפחות למקורבים למלכות מותר ללמוד חוכמה יוונית, מביאה הגמרא עוד ברייתא אחת, והיא כבר חידוש עצום, לא נאריך בה עכשיו, אני רק אני אראה מקום. אומרת הגמרא, שני של בית רבן גמליאל, דקרובים למלכות הו. דתניה, כלומר מניין לנו שהתירו היתרים למקורבים למלכות. דתניה, מספר קומי, הרי זה מדרכי האמורים. סוג מסוים של תספורת, שמעריך את השערות באחורי הראש וכו', כך היו מסתפרים נכבדי רומי. ואומרת הברייתא שהדבר הזה אסור, זה מדרכי האמורי, וחוקותיהם לא תלכו. אבל אומרת הברייתא, אבטולוס בן ראובה, נתירו לספר קומי שהוא קרוב למלכות. וממילא שבית רבן גמליאל, התירו להן חוכמה יוונית מפני שקרובים למלכות. אז לגבי חוכמה יוונית הבנו, כי האיסור לא לגמרי מבורר, אין באמת איסור ללמוד חוכמה יוונית, כמו שלמדנו. אלא לכל היותר הרמזים והחידות. אבל מה לגבי אותו היתר לספר קומי? הרי הגמרא אומרת בפירוש שההיתר הזה לספר קומי, או האיסור לספר קומי, הוא ממש מדרכי האמורי. אז התוספות בבבא קמא בדף פ"א ג', בסוגיה שמקבילה לסוגיה שלנו אומרים, שעל כורחנו שהאיסור הזה לספר קומי הוא איסור דרבנן. זה לא בחוקותיהם לא תלכו, זה לא דרכי האמורי מדאורייתא. חכמים אסרו, ולכן היות שזה איסור מדרבנן, התירו למקורבים למלכות. אבל לעומת התוספות, הרמב"ם פרק י"א הלכה א' מהלכות עבודה זרה, פוסק בפירוש האיסור הזה לספר ולהניח את הבלורית כפי שהם עושים, זה איסור דאורייתא גמור, בחוקותיהם לא תלכו. ואף על פי כן הרמב"ם שם בהלכה ג' פוסק את הדין של אבטולוס בן ראובן שמקורב למלכות, שמותר לו לספר. ומרן לכסף משנה שם על הרמב״ם וגם בבית יוסף, תמה תמיה רבה ואומר בישלמה לפי התוספות שזה איסור דרבנן, אז אפשר לומר הם אמרו והם אמרו. אבל אם זה איסור דאורייתא, מה פתאום מתירים איסור דאורייתא למקורבים למלכות? הם השיבה בית יוסף שתי תשובות מאוד מאוד יסודיות. התשובה השנייה של הבית יוסף היא שבכל האיסור הזה של בחוקותיהם לא תלכו נמסר הדבר לחכמים. כלומר אין הגדרות חד חד ערכיות, חד משמעיות בשאלה מהם דרכי האמורי, מהם בחוקותיהם לא תלכו, ותלוי בכל מקרה לגופו. והיות שנמסר הדבר לחכמים, ממילא אמרו שלמקורבים למלכות מותר, כך מסביר הכסף משנה, וזה מקור מאוד חשוב לגבי הכלל הגדול הזה שנמסר הדבר לחכמים. שומעי לקחו של רבו שר וייס, בטח מכירים, הוא הרבה מדבר על הדבר הזה, ואוסף הרבה דוגמאות מדברי הראשונים לנמסר הדבר לחכמים. הנה גם כאן בכסף משנה יש לנו דוגמה. רבו שר אוהב את הסוגיה של נמסר הדבר לחכמים, אני הקטן מחבב את הסוגיה של פיקוח נפש ציבורי ותפיסות לאומיות מערכתיות בענייני פיקוח נפש, וזו תשובתו הראשונה של הכסף משנה שם. הכסף משנה שם יישב, ואם תאמר כיוון שכתב רבנו שלוקה על כל אחד מאלו, היה חיה כוח ביד חכמים להתיר איסור תורה לקרובי המלכות. יישב הכסף משנה ואומר, ויש לומר משום הצלת ישראל ודשרו, וכשישראלים עומדים לפני המלכים הם מצילים את ישראל. כלומר, אכן יש לנו איסור דאורייתא, אבל מותר להם לספר קומי מדין פיקוח נפש. רגע, לא הבנתי. הוא היום הולך לספר, מסתפר באותה תספורת מיוחדת, מתי הוא צריך להציל את ישראל? ביום מן הימים, בזמן מן הזמנים, כשיצטרך לעשות איזושהי השתדלנות, איפה חולה לפנינו, סכנה לפנינו, פיקוח נפש ישיר, אין דבר כזה. ובכל זאת מבין הכסף משנה שזה פיקוח נפש שמתיר איסור דאורייתא גמור. על כורחנו שהכסף משנה הזה הוא דוגמה ליסוד הגדול שנקרא פיקוח נפש ציבורי מערכתי, שבו גם חשש לסכנות עתידיות ורחוקות, גם הדבר הזה אכן מוגדר כפיקוח נפש. רוב האחרונים מקבלים את התירוץ השני של הכסף משנה, כמו שמבואר באחרונים על השולחן ערוך ויורדה בסימן גוף ע"ח, אבל בכל זאת גם התירוץ הראשון הוא תירוץ חשוב ומשמעותי בהגדרות של פיקוח נפש ציבורי. עד כאן, הקפה ראשונה, סוגיה ראשונה לערב. אני חוזר ל... סליחה, רק עוד שורה אחת, סליחה. בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא קלה באפיריון, מה הייתה אמה? משום צניעותה. כלומר, גזרו שלא תצא, אבל אחר כך חכמים התירו. למה אחר כך חכמים התירו? כי עדיף שיקחו אותה ככה, מאשר שיהיו מעגלי רוקדים שעלולים להגיע לחוסר צניעות, ולכן את הגזרה הזו חכמים לאחר מכן ביטלו. אני עובר לחלק השני של סוגייתנו, כאמור, זה שעוסק בשבחיהם של חכמים. אומרת המשנה דף מ"ט עמוד א', משמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים. מסביר כאן רש"י מה עניינם של מושלי משלים, לתת אות אמתלה וטעם לחוכמה להיכנס בה בשערי בינה. ואכן כל מי שיצא לו פעם קצת לעסוק או להתקרב לחוכמת הקבלה יודע שכל חוכמת הקבלה כולה כתובה בדרך משל. לדברים שלא ניתנו להיאמר. והכל כל הזמן משתמש במשלים מעולם המשפחה, מעולם גוף האדם וכן הלאה וכן הלאה, הכל נכתב בדרך משל. ואם כן, המשלים של רבי מאיר הם אלה שמאפשרים להגיע לסתרי תורה, ומשמת רבי מאיר בטלו מושלי משלים. משמת בן עזאי בטלו השקדנים, כמובן אנחנו יודעים שנפשו חשקה בתורה, לא נשא אישה. משמת בן זומה בטלו הדרשנים, עד שדרשה בן זומה, כמו שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, או סוגיה בברכות. משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה. רש"י כאן מסביר שכבוד התורה קשור לעמקות בתורה. אומר רש"י שהיה נותן ליבו לדרוש כל קוץ וקוץ של כל אות, וזהו כבוד תורה גדול שאין בדבר לבטלה. כמובן, בצד כבוד התורה הזה, זה לא רק העמקות בתורה, אלא גם העוצמה. העובדה שאצל רבי עקיבא באמת יש גדול הדור מובהק. 24 אלף תלמידים היו לפני, היה עולם שמם עד שבא אצל רבותינו שבדרום. כלומר, אצל רבי עקיבא יש כבוד תורה במובן הזה, שבאמת יש סמכות אחת, יש מרא דאתרא אחד, וכולם שרים למרותו. משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה. אנשי מעשה כאן כמובן במה שאנחנו קוראים בעל מופת. אנשים שעושים מעשים, אין לנו גדול בעל מופתים יותר מרבי חנינא בן דוסא. משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה. משבית רבי יוסי קטונתא פסקו החסידים. ולמה נקרא שמו קטונתא? שהיה הקטונתא של החסידים. וכאן מחלוקת מעניינת בין רש"י לבין הרמב״ם. רש"י מסביר שהיו החסידים הולכים וחלים, והוא היה מקטניהם וסופם. הקטן שבחסידים הכוונה שהוא סוף דור החסידים. קטן שבהם. יש מנו מפרשים שקצת התקשו, שזה, אתה אומר לו שהוא קטן יותר מאחרים, אבל רש"י מתכוון שזה היה סוף דור החסידים. הרמב"ם בפירוש המשנה, מפרש ממש פירוש, בעיניי פירוש חסידי, כותב הרמב"ם הוא פירוש קטונתן של חסידים, כללותם ושורשם, לפי ששורש כל דבר וראשיתו או קטן. כלומר, קטון שבחסידים הכוונה השתיל הקטן, הזרע הקטן, שממנו צומח כל עולם החסידות. לב החסידות היה רבי יוסי קטונתא, זה במובן של קוטנם של חסידים. משמת רבי יוחנן בן זכאי, בטל זיו החוכמה. ושוב נדרש את דבריו של רש"י, פלא נפלא, אומר רש"י, זיו החוכמה, תראו, זה כתוב לפניכם, זיו החוכמה, אומר רש"י, זה לא ידענה מהי. ויש איזשהו סוד ברש"י הזה, כי אם היו שואלים אתכם, מה זה זיו החוכמה של רבי יוחנן בן זכאי, כל ילד זוכר את הגמרא בסוכה, בדף כ"ח, שרבי יוחנן בן זכאי לא ניח מקרא ומשנה ותלמוד ואגדות ודקדוקי סופרים ומשלי שואלים ודבר גדול ודבר קטן מעשה מרכבה ויודע ביי ורבה. נו, אז ברור שזה זיו התורה, וכך מסבירים באמת אחרונים רבים. אפשר גם להבין זיו התורה במובן הזה שרבן יוחנן בן זכאי לו המון תלמידים, ייסד ישיבה ענקית. כלומר, היה מאוד קל להסביר כאן מה זה זיו התורה, ובכל זאת כל הפירושים האלה שברור שגם רש"י חשב עליהם, רש"י לא אומר אותם. כנראה רש"י הבין שזיו התורה זה איזשהו עניין עמוק יותר שהוא לא רצה לגלות, וכתב שלא ידענה מהי. משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה, כבר הזכרנו את זה מקודם ברבי עקיבא, אבל כאן כבוד התורה במובן שהיו לומדים בעמידה, ומזמן רבן גמליאל הזקן עברו ללמוד בישיבה, כמו שאומרת הגמרא במגילה, ומתו הטהרה והפרישות. משמת רבי ישמעאל בן פאבי, שמוכר לנו מהסוגיות ביומא ככהן גדול, למרות שהכהנים הגדולים בימי בית שני לא היו איי-איי, היו דווקא זכור לטוב, יוצא מן הכלל, משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטל זיו הכהונה, ומשמת רבי בטל ענווה ויראת חטא. הרמב״ם כאן מאיר שכמובן המשנה הזאת, המשפט הזה, סליחה במשנה, הוא תוספת, כי לא יכול להיות שרבי כותב משמת רבי, ולכן הרמב״ם אומר, על כוחנו שפה הוסיפו עוד משפט למשנה, אחרי הסתלקותו של רבי יהודה הנשיא. זה להם כן שבחיהם של חכמים, ובזה מסיימת גם הגמרא. אני חוזר לנקודה שבה עצרנו בדף ממתת עמוד ב'. אומרת הגמרא, משמת רבן יוחנן בן זכאי בטלה החוכמה, תנו רבנן, משמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה. כי ברור שרבי אליעזר בכל מקום הוא ספר התורה, דהיינו הוא בעל השמועות, הוא בעל המימרות. משמת רבי יהושע בטלה עצה ומחשבה. מפרשים כאן מסבירים שרבי יהושע ידע להיכנס לאימותים ולפולמוסים עם המינים ועם כל מיני כאלה שהתקיפו, ובאמת בטלה עצה ומחשבה. משמת רבי עקיבא בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות חוכמה. ביטוי קצת קשה, זרועי תורה, אז יש מסבירים מלשון כוח זרוע. כלומר, היה לרבי עקיבא כוח ועוצמה של תורה, כמו שדיברנו מקודם, ויש שגרסו כאן זורעי תורה. כלומר, שוב, רבי עקיבא ידע לגעת במהות הפנימית, בשורש הפנימי, בדרשותיו המיוחדות. ושמת רבי לזר בן עזריה בטלו עטרות חוכמה, שעטרת חכמים אושרם, וכידוע רבי לזר בן עזריה היה גם למדן גדול, אבל גם עשיר. ושמת רבי חנינה בן דוסה בטלו אנשי מעשה. כמו שהסברנו מקודם, משמת רבי יוסי בן קטונה בטלו החסידים, גם את זה כבר הסברנו, ולמה נקרא שמוע רבי יוסי בן קטונתא, שהיה מקטני החסידים. משמת בן עזאי בטלו השקדנים, משמת בן זומא בטלו הדרשנים, משמת רבן שמעון בן גמליאל על הגובי ורבו צרות, ומשמת רבי הוכפלו צרות. המשנה אמרה שמשמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא, וזה גמרא מאוד מאוד ידועה, אמר לרב יוסף לתנה, לא תתני ענווה, דאיקה ענה. כלומר, לא, יש עדיין הרבה ענוותנים, הזכרנו את זה לפני כמה זמן, זוכרים את ההגד הזה? פעם הייתי שחצן, היום אני כבר מושלם. כן, אל תגיד ענווה, אני ענב גדול, ולכן לא בטלה ענווה. פלא שהראשונים, לפחות למיטב ידיעתי, לא מקשים על המימרה המאוד מפתיעה הזאת, אבל בתורתם של האחרונים יש הרבה חומר איך להבין את ההיגד הזה, לא תתני ענווה, דהא איכא ענה, ושלוש גישות מרכזיות, אני לפחות מכיר בדבר. גישה אחת, אומר אותה כאן הנציב ומרומי שדה בפירוש, השפת אמת רומז לעניין הזה, והיא שענווה זה לא מה שאנחנו תופסים שפלות לב. אלא ענווה, פירושו של דבר, הנהגה בין בני האדם שלא בגסות. כך כותב הנציב. כלומר, ענווה הכוונה בין שלחתך. התנהגות יפה, נכונה, אמיתית, בין אדם לחברו. זו המשמעות של ענווה. ועל זה הוא אומר, הוא לא אומר שאני אנוותן, כי זה קצת גאווה להגיד שאני אנוותן. אבל הוא אומר, אני יודע להתנהל עם אנשים. ובאמת, כולם מזכירים את זה שרב יוסף נהג כבוד עצום ברבא, כאשר רבא התנהג להיות ראש הישיבה, ורב יוסף התבטל כלפי רבא. כלומר, באמת הייתה לו הנהגה נכונה למידות שבן אדם לחברו, זה פירוש אחד. בעלי המוסר הציעו פירוש אחר, וזה שכן, מותר לאדם להגיד שהוא ענב. הפוך, הרבה פעמים אנשים איכשהו מזייפים באיזושהי ענבה מדומה. אתה פוגש בן אדם שהוא כל הזמן אומר, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, כלום. לא, זה לא נכון. אדם צריך להכיר בערך עצמו. אני קורא למשל מחידושי הגריז כאן לסוגיה שלנו, דכוונת רב יוסף היה, דכשם, שאין שבח הוא לאדם אם אינו סומה או חיגר, דכי יתפאר אדם שאינו בעל מום. כן הוא בענייננו. ענווה אינה אי הכרת ערך עצמו, רק הענב אינו מחזיק טובה לעצמו. הוא אומר, אני הלמדן הגדול שבדור. אני לא חושב שזה בזכותי, בגלל שאני יפה או בגלל שאני מוצלח. הקדוש ברוך הוא חנן אותי את החוכמה הזאת. אבל בפועל, אני הלמדן הגדול שבדור. וכך הסבירו רבים, ויש צורך בהכרה בערך עצמו. מורנו הרב ליכטנשטיין היה ענוותן באמת שאין כדוגמתו. ובכל זאת, הייתה לו הכרה בדבר הזה, יכול היה לפעמים בשיעור לומר משהו שעלול להתפרש כיוער רש, אז זה חלילה כל מי שיקיר אותו. זה לא הגיע ממקום של יוער. זה פשוט הגיע ממקום שהוא מבין מה תפקידו, מה משימתו, כרב, כמחנך, כראש ישיבה. ובניגוד לאיזושהי ענווה מדומה. אז זה אם כן הפירוש השני. והפירוש השלישי, שאני חושב שהוא יחסית מוכר, שמביאים בשמו של הגאון, וזה... באמת לא יעלה על הדעת שרב יוסף אומר משפט כזה. אל תתנה ענווה דאי כענה, כי אני ענוותן גדול, ולכן, מה הוא מתכוון? שיש תלמיד חכם שקוראים לו ענה, אל תגיד שבטלה ענווה, כי יש את ענה, התלמיד חכם הגדול, שיש אותו בירושלמי. העירו רבים על הגאון הזה שאין אותו בירושלמי. לא מצאנו, לא בבבלי ולא בירושלמי. יש מדרש רבה אחד שיש שם חכם שמשמע ששם שלו היה ענה, אז אולי הגאון מתכוון לזה. והרבה פלפלו בנושא הזה של האם באמת היה עוד איזשהו חכם, דאי כענה. טוב, נאמרו אחר כך עוד הרבה וורטים, אלה הדברים האלה של רב יוסף. אמר לרב נחמן לתנה, לא תתני יראת חן דאי כענה. טוב, גם זה קצת יוארה, אבל בכל זאת, לפחות לגבי יראת חן, הוא אכן אומר בפירוש שאכן עוד נשארה יראת. אז עד כאן הגמרא, ומכאן לחלק השלישי והאחרון של דברינו. כמו שאמרתי, זה בעצם המשנה שלא הספקנו, אבל זה לא בדיוק משנה, אלא זה דברי ברייתא שנספחו אל המשנה, והם עוסקים בעניין מאוד מאוד עמוק ומורכב, עניין עקבתא דמשיחא. אומרת הגמרא, דף ממתת עמוד א', אני לא יודע להגיד אומרת הגמרא, אומרת המשנה, אני חוזר לדף ממתת עמוד א', איפה שכתוב גמרא בסוגריים, תנו רבנן, רבי פנחס בן יאיר אומר, משחרב בית המקדש, בושו חברים ובני חורין, כלומר גם החברים, תלמידי החרמים, אבל גם בני חורין, כל מי שרוצה להיות בן חורין ולעשות מה שהוא רוצה, אחרי שחרב בית המקדש, כמו שנראה עוד מעט, כל דבר זה מה יגידו ומה יהיה ואיך יהיה, ואין אדם בן חורין, וחפו ראשם, ונדלדלו אנשי מעשה, וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון. כוח, התקשורת, זה מה שמנצח, זה מה שקובע. ואין דורש, ואין מבקש, ואין שואל, ועל מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. רבי אליעזר הגדול אומר, מיום שחרב בית המקדש, שרו חכימיה למהבה כספריה. כלומר, פעם היו חכמים, והיו הסופרים. הסופרים הם אלה שיושבים, משננים, כותבים, אבל הם לא החכמים. היום כבר אין חכמים. גם מישהו חושב, אתה חושב שהוא חכם, הוא לכל היותר סופרים. טוב, אז גם הסופרים ירדו דרגה והם נהיו חזניה. כלו גבאים, שמשים כאלה, אבל לא עוסקים בתוכן. חזניה כבר נהיו המארצות. טוב, ואז מה נהיה מהמארצות של פעם? אז המארצות של פעם, ועמא דארעא, אזלא ודלדלא. כן, מכירים את זה על הרוגוצ'ובר, שהיה אומר על כל אחד, המארץ, המארץ, כל אחד היה אצלו המארץ, אז אמרו לו, מה זה אצלך כולם המארצים? אמרו לו, לא, המארצים שלי הם תלמידי חכמים הרבה יותר גדולים מהתלמידי חכמים שאתם מכירים. אז אפילו עמי הארץ הלכו והדלדלו, ואין שואל ואין מבקש על מי להישען על אבינו שבשמיים. אז זה מסיים את הברייתא המשנה ואומרת, בעקבות משיחה, חוצפה יסגי. כלומר, החוצפה תלך ותגדל. אבל לא רק תלך ותגדל, אלא היא תהיה חזות הכל. כלומר, ככל שאתה יותר חוצפה, ככה אתה תהיה יותר חזק. ככל שאתה יותר יכול לדבר בקול רם וחזק ולשכנע וכו' וכו' וכו', לא רוצה לתת דוגמאות מעשיות, תכף אני אדבר על העניין של דוגמאות מעשיות, אבל החוצפה זה מה שקובע. זו חזות הכל. והיוקר יאמיר, טוב, חדשות ביום בצהריים, מי שהספיק לשמוע, הגפן תיתן פירייה והיין ביוקר. אז רש"י כאן מסביר, הגפן תיתן פירייה, אבל אנשים שותים כל כך הרבה יין שאין מספיק יין. סוגיה מקבילה בסנהדרין, רש"י מסביר שיכול להיות שהגפן תיתן פירייה והיין ביוקר, כי הפירות לא מספיק משובחים. ויש שהסבירו, כמו בתוכחה שקראנו השבת, שיבואו הנוכרים ויקחו את כל הפירות כולם. ומלכות תהפך למינות. המינות בכל מקום. הנצרות, כנראה כאן יש רמז, זה מה שקרה במחצית השנייה של המאה הרביעית, כאשר הנצרות הופכת להיות הדת השלטת בקיסרות הרומית, אבל המלכות עצמה תיקח איזושהי תפיסה דתית ותעלה אותה על ראש שמחתה, ואין תוכחת, כלומר אתה לא יכול להוכיח אף אחד, כי אם אתה בא להוכיח אותו ישר משיב לך, בית ועד יהיה לזנות, והגליל יחרב, והגבלן ישום. שאלה גדולה, מה זה הגבלן שעליו מדובר פה, האם זה מלשון גבול? היה זה מלשון רמת הגולן שלנו, ואז יש גליל וגולן, או אולי בכלל מלשון העיר גבל, ששוכנת לחוף הים התיכון באזור לבנון של היום, אבל זה עדיין צפון מערב הגליל, לצורך העניין, על כמה שנכון לראות גם את לבנון כחלק מן הגליל, זו שאלה אחרת. אבל על כל פנים ברור שהמשמעות כאן, אני אקרא עוד משפט אחד במשנה, הגליל יחרה והגבלן נשום, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יכונן. כלומר, הפגיעה היא בפריפריה. עוד פעם, אני כל הזמן נמנע מדוגמאות בענייני דיומא, אבל שמעתם בשבוע שעבר את הדיבורים האלה? על אזרחים ששווים פחות, על אזרחים שנמצאים בקו העימות ולאף אחד לא אכפת? זה מה שקורה כאן. שבערי הספר, באמת אין, לאף אחד לא אכפת מערי הספר. וחוכמות סופרים תשרח, ויראי החטא ימאסו, והאמת תהה נעדרת. נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו מפני קטנים. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש, אנשי ביתו. הדבר הכי נורא שיכול להיות שבבית שלך אתה לא מרגיש בטוח. פני הדור כפני הכלב, הבן אינו מתבייש מאביו, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. וזה בעצם הסיום של מסכת סוטה, התיאורים המאוד מאוד קשים וכואבים ועצובים הללו של פני הדור כפני הכלב, ואין לנו על מי להישען, אלא רק על אבינו שבשמיים. להיות שאנחנו לא יכולים לסיים בנימה כזאת, אז כמה מילים על הנושא של, של החלק השלישי שדיברנו עכשיו, העניין הזה של עקבתא דמשיחא. אני רוצה להתעכב לרגע על השאלה, מה בכלל משמעות הביטוי הזה? אנחנו בטח שמעתם פעם את הביטוי עקבתא דמשיחא. מה מקורו ומה משמעותו? אז מהו מקור הביטוי עקבתא דמשיחא? מי יודע? מה מקור הביטוי עקבתא דמשיחא? מקור הביטוי עקבתא דמשיחא הוא כמובן תהילים. בסוף מזמור פיתת בתהילים, אנחנו באמת מוצאים בפירוש אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחך. זה מקור הביטוי עקבי משיח. ואם הזכרנו את המזמור הזה, אז רק צריך להכיר שמזמור פיתת בתהילים הוא מזמור מאוד מאוד מורכב. משום שהמזמור פותח בחסדי הקדוש ברוך הוא, בברית שקראת עם דוד המלך, בהבטחה שהמלכות לא תסור מזרעו, והמזמור הזה מאוד נוכח בתפילות שלנו, בעיקר בימים נוראים. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, בהושן הרבה, צדק ומשפט מכון כיסאיך, חסד ואמת יקדמו פניך, בסליחות, אשרי העם יודעי תרועה, בשמך יגילון כל היום, כי תפארת עוזה מועטה, סוכים שהם שיא השיאים של התפילות שלנו במהלך השנה, כולם במזמור פיתת. אבל לקראת סוף המזמור פתאום יש משבר. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחיך, נערת ברית עבדיך, פירצת כל גדרותיו. אייך שדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. והדברים האלה קצת סותרים את כל הביטחון בקדוש ברוך הוא שיש בכל המזמור. ואבן עזרא שם על מזמור פיתת, אבן עזרא פילאי, שאומר שחלק מחכמי ספרד בדורו החליטו שאין קוף נון מזמורים בתהילים, אלא רק קוף ממת. וכשהיו אומרים את הטילים היומי ואת הטילים החודשי, היו מדלגים מזמור פיתת, לא היו אומרים אותו. כך אומר אבן עזרא שם. שהיו, אני אקריא לכם שורה אחת, והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע. היה מדלג מזמור פיתת, בגלל הביטויים האלה של איי חסדיך הראשונים וכו' וכו'. אבל אבן עזרא עצמו כמובן דוחה מכל וכל את הגישה הזאת. ואומר שמדובר על מזמור חשוב ומשמעותי, ואומר אבן עזרא שבסופו של המזמור יש תיקון. כי המזמור מסתיים בזכור אדוני חרפת עבדיך עשיתי וחיכי כל רבים עמים, אשר חרפו אויביך אדוני אשר חרפו עקבות משיחיך, ברוך השם לעולם אמן ואמן. וכותב שם אבן עזרא, והנה סוד זה המזמור, כאשר החל חסדי השם, יספר חסדי השם ומה שנשבע לדוד, והוא מדבר על דברי האויבים שהם מחרפים ומחזבים, ועל כן הזכיר חרפת עבדיך שחרפו אויביך השם, ויורה סוף דבריי, כי הוא מאמין בביאת המשיח אשר חרפו עקבות משיחיך. כלומר, המזמור הזה באמת מתאר הסתר פנים קשה, ותלונה רבה כלפי מעלה. אבל בסופו של דבר, את טקס יום השואה חותמים ב... לא בשירת התקווה, אלא בשירת אני מאמין. וזו בדיוק משנתי. שאומרת שהמצב כל כך קשה, קשה וחמור ובעייתי, ובכל זאת ברוך השם לעולם אמן ואמן. ואלה בדיוק דברי אבן עזרא, שימו להם שהוא מסיים, כי הוא מאמין בביאת המשיח. בדיוק כמו הסיומת של משנתנו, הוא מסיים אבן עזרא שם ואומר, הטעם שראה המשורר ברוח הקודש ביאת המשיח, ועל כן נתן תודות להשם. ועדיין צריך לשאול, אז מה זה עקבות משיחך? מה פשר הביטוי הזה? אז יש מפרשים מלשון עקבות, כלומר סימנים של כף רגל. האנדרלמוסיה העולמית הזאת שמתוארת כאן בסוגיה שלנו, היא סימן לזה שהמשיח כבר כאן, הוא מסתובב, אלה תביעות הרגליים שלו שהוא כבר נוכח. כך נאמר במדרש שיר השיר עם רבא, אמר רבי ינא, אם ראית דור אחר דור מחרף ומגדף, צפה לרגלי מלך המשיח. כלומר, הוא כבר פה, אלה הרגליים שלו. רשי שם בתהילים מסביר, שעקב הוא הסוף של הגוף, ולכן עקבות משיח, הכוונה סוף ימי הגלות ותחילת ימי הגאולה. אבן עזרא הולך בדרך קצת שונה, ואומר אבן עזרא, וטעם עקבות משיחך מגזרת בעקב עשיו, או ועקבותיך לא נודעו, והטעם שאחרו פעמיו לבוא, כי אומרים נשברו עקביו, על כן לא בא עד עתה. כלומר, המשיח הוא מה שבא בעקבות כל המציאות המאוד מאוד בעייתית הזאת. אבל באור אחר לגמרי לכל העניין של עקבות משיחך, הציעו תלמידי האריזה, שבעצם כל תיקון העולם והעולמות הולך כסדר גוף האדם. כאשר האבות תקנו את הראש, ואחר כך במשה, ואהרון, ודוד, ותקנו את הלב וכולי, ובדור אחרון, לפני גאולה, נשאר לתקן רק את העקב. רק את העקב, הכל כבר מתוקן, כל מה שצריך היה לקרות כבר קרה. וכל מה שנשאר עכשיו, זה לתקן את עקבות משיחך. ובאמת, תלמידי האריזה, ועוד יותר מזה בעלי החסידות שבאו בעקבותיהם, הפכו את הביטוי הזה של עקבתא דמשיחא לסיסמה מנחה. התנצלתי מקודם כמה פעמים, אני לא רוצה לתת במרכאות דוגמאות מעשיות, אבל בעצם כבר, כמו שאמרתי, הסוגיה שלנו נזכרת במקביל גם בפרק חלק, ובסוגיה שם בפרק חלק, היד רמה, שזה המאה ה-13 בספרד, המחצית הראשונה של המאה ה-13, כבר היד רמה אומר, ותמע אני לפי הסימנים הללו, מפני מה אין, בא, אין בן דוד בא בדורנו זה. כבר היד רמה בספרד, של תור הזהב של ספרד, הרגיש שיש איזשהו עקבתא דמשיחא, הרגיש שכבר אוטוטו המשיח צריך להגיע, כך כותב היד רמה. אבל אם הזכרתי את תור הזהב בספרד, זה הרי שחלפו כמה מאות שנים, ולאחר גירוש ספרד, ממילא התחושה של עקבות משיח הייתה הרבה יותר חזקה, וכאמור הדבר הזה הגיע יחד עם ההתעוררות של האריזל ותלמידיו. לצערנו, לטרגדיה של עם ישראל, הדבר הזה גם מתפרש לא נכון, והיינו מי הציע מאוד את עקבתא דמשיחא, כמובן משיחי השקר ושבתאי צבי וכו', ולהבדיל בין התמה והטהור, הרי שבאו גדולי החסידות, וכל אחד בדורו, בסגנונו, מהתולדות יעקב יוסף, תלמידו של הבעל שם טוב, דרך אדמור הזקן מחבד, ושפת אמת, כל אחד בימיו, בתקופתו, כבר אמר, הנה, הנה, אנחנו בעקבתא דמשיחא, הדור הזה הוא כבר עקבתא דמשיחא, והדבר הזה התחבר כמובן לתלמידי הגר"א, שהתחילו לדבר בשפה של התחלתא דגאולה, וכל הדברים באמת הלכו אל מקום אחד. אני חושב שהדבר הזה הגיע לשיא דווקא לפני השואה, כאשר תלמידיו של החפץ חיים, רב אלחונן וסרמן, רב ירוחם המשגיח ממיר ואחרים, רב אלחונן יש לו ספר שלם על עקבתא דמשיחא. והם הבינו שכל תופעות החילון והכפירה הן אלה שעומדות במוקד התיאורים כאן, של חוץ פייסגה, של פני הדור כפני הכלב, ולכן הם ראו את זה כדור של עקבת הדמשיכה. ואותו דבר, אבל הפוך, כותב מרן הרב קוק, כמובן, במאמר הדור, כאשר הוא מדבר על החוצפה של עקבת הדמשיכה, מי שזוכר את מאמר הדור. ושוב, כל זה עוד לפני השואה. כמובן, אחרי השואה ותקומת המדינה, הרי שהדבר הזה הפך להיות אפילו עוד יותר נוכח בשיח, וגם כאן אני חושב שהגורם הכי בולט ומרכזי היה הרב מלובביץ', שבכמה וכמה שיחות ממש הולך ומפרט שכל סימן וסימן וכל דבר ודבר שכתוב כאן בסוגיה ממש קרה והתממש ככתבו וכלשונו בדורנו. ואני חושב שעוד פעם, מי היה דרמה של ספרד ועד ימינו אנו, בסופו של דבר המסקנה שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. בפעם הקודמת שסיימנו סוטה לפני 7.5 שנים, זה היה בזאת חנוכה. אז לקשר את המשיח לזאת חנוכה זה כמובן קל מאוד, כי הרי אורו של משיח מתנוצץ כנרות חנוכה. אבל אני חושב שגם המועד שאנחנו עומדים בו עכשיו קשור עד מאוד לנושא הזה, משום שלא חושב שחוץ מאבא מרי יש פה עוד אנשים שממש הכירו את הרב עמיטל, אבל אחד הסיפורים החשובים של הרב עמיטל היו למה צריך לבנות בית מדרש עם חלונות, כדי שאם יבוא המשיח אפשר יהיה לפתוח את החלון ולהריח, להריח בחוץ האם באמת כבר בא משיח, האם באמת כבר הגיע המשיח. והרב עמיטל אמר את זה במובן של לאט לאט. ובכל זאת, מדי שנה ביום ירושלים, הרב עמיטל היה מדבר על הביטוי משיח ושער יפ, על התחושה שהייתה באותם ימים עם שחרור עיר קודשנו ותפארתנו, התחושה שהייתה באותם ימים שבאמת המשיח פה, שהמשיח הגיע. ובאמת הרב עמיטל בעצמו, אני חושב, עבר איזשהו שינוי בנושא הזה, והדגיש בשיחות שלו, וגם אם זה הוכח שלא נכון, וגם אם המשיח לא היה בשער יפו, עדיין צריך לומר הלל ביום ירושלים על עצם ההצלה מזה שעמדו עלינו לחלותינו ויזרקו אותנו לים ואחרון יחבא את האור, לתשואה הגדולה של מלחמת ששת הימים. אבל עדיין החזרה לירושלים חוזרת אל נקודת המהות, חוזרת אל נשמת האומה, ובעצם מחפשת את גילוי המשיח. ולכן למיטב ידיעתי היום היחיד בשנה שהרב עמיטל, לפחות מה שאני זוכר, שהיה מדבר על המשיח, זה היה ביום ירושלים. ביום ירושלים. אז זה שגם אם התקווה ההיא לא התממשה כפי שרצינו שהיא תתממש, אבל ודאי שצעד גדול עשינו לעבר ירושלים, צעד גדול עשינו כדי לזכות ולראות פני משיח. אז זכינו בחסדי השם נסיים את מסכת סוטה, והזכרנו המון פעמים באורך המסכת הזאת את דברי הרמב"ן בפירושו לתורה, על מצווה אחת יחידה מכל תרי"ג מצוות שהיא על דרך הנס והפלא, וכל המטרה שלה זה לאפשר את השראת השכינה בעם ישראל. והביטחון באבינו שבשמיים, אין לנו על מי להישען אלא אבינו שבשמיים, יחד עם ההקפדה היתרה על קדושת המחנה, על טהרת המחנה, זו הדרך הסלולה לקראת גאולת ישראל, לקראת ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. הדרן הלך מסכת, הדרן הלך עגלה ערופה, וסליק עלה מסכת סוטה. הדרן הלך מסכת סוטה ודעת החלן, הדרן הלך מסכת סוטה ודעת החלן.